הנפש החיים של רב חיים מוולוז'ין, ועכשיו נהפוך את הדף לצד השני. יש פה כמה מקורות שדרכם כבר גם להיזכר וגם ננסה ככה לחדד, להעמיק, ולאט לאט גם לבנות לנו כמה כללים שהולכים ונבנים פה בהבנת המושג. בסדר? אז בצד השני של הדף, יש לכם, יש לכולם דפים?
לא.
חסר? כן. אם חסר, אז אולי צריך עוד כמה. אז אנחנו מתחילים עכשיו בצד השני, שיחות הרב צבי יהודה, ואחר כך אמונת איתנו, שהם יזכירו לנו, כן, יחדדו לנו את המסך. אז בשיחות הרב צבי יהודה כותב כך, הנפש, בסדר, רואות את זה? כן? הנפש היא הצד התחתוני של גילוי החיוני. כבר בואו נזכר, יש לנו עולם רוחני שבעצם אמרנו שיש בו שלוש קומות, כאשר כשאנחנו מדברים על הצד התחתון, הכוונה הצד היותר גלוי, כמו שלמדנו, מה שאמרנו זה הצד היותר גלוי של האישיות. הצד התחתון של גילוי החיוניות. יש באדם חיוניות מאוד מאוד עמוקה, עם הרבה הרבה רבדים. הצד היותר תחתון שלה, דהיינו, האישיות בצד הגלוי, בצד היותר מתגלה, בצד שמופיע, מה שראינו, קראנו לזה בנפש החיים, בתוך הגוף הוא מופיע. מה קורה בתוך הגוף? באישיות הממשית. כפי שאדם כבר מופיע ומתגלה, בהיבטים השונים של הנפש. אז היא הצד התחתון של גילוי החיוניות, במובן הפסיכו-פיזיו-ביולוגי. זה מילים של הרב צבי יהודה, שהן ככה נראות מפחידות, אבל הן בסוף מאוד פשוטות. הצד, החיבור בין הצד הפסיכולוגי, דהיינו הנפש בצד הפנימי שלה, בצד הרוחני שלה, בצד של התובנות, התפיסות, המחשבות, יחד עם הצד היותר פיזיו-ביולוגי שלה, זאת אומרת, הכישרונות המיוחדים שיש בכל אישיות, קווי האופי המיוחדים, הספציפיות האישיותית, יש אחד יותר שכלי, אחד יותר רגשי, אחד יותר חברתי, אחד יותר בודד, המון המון קונסטלציות של ה... אישיות, שהיא בסוף המבנה של הנפש. עצוב אחר בציוד הקורא לזה, הצד התחתון של גילוי החיוניות. למעלה ממנה, הרוח שהיא האמצעי בין הנפש לבין הנשמה. אז אם הנפש זה בעצם האישיות הגלויה, כשבואו נזכר כבר מה תמון שם, דענו לעצמנו הפעם קודמת, נכון? הנפש, שאמרנו, הצד הגלוי, התחתון של העולם הרוחני, הוא בעצם האישיות של האדם, האישיות היותר גלויה. ויש בה את הכוחות, רואים? ארבעת הכוחות, שכל, רגש, רצון ודמיון, וזה הכוחות, ויש שם את המידות ואת קווי האופי המיוחדים של כל אחד ואחד. והרוח, כן, שכמו שראינו במשל, כן, שהיא של יחידת מעבר כזאת. יחידת מעבר שהרצוי דה קורא לה האמצעי בין הנפש לבין הנשמה. בין הנפש לבין הנשמה, כי הנפש היא מתקשרת אל הנשמה. זאת אומרת, אנחנו מתחילים את העבודה מהנפש, אנחנו מכירים את עצמנו קודם כל בנפש. אבל באמת באמת, מה הנפש עושה, היא בעצם יונקת מהנשמה. זאת אומרת, בעומק זה מהנשמה אל הנפש. בגילוי, אנחנו קודם כל מכירים את הנפש שלנו, את הרצונות, השכל, אז אנחנו מבינים שיש לנו נשמה, ואנחנו מתחילים להכיר אותה. אבל כשאנחנו מתחילים להכיר אותה, ומתחילים ללמוד עליה, ומתחילים ללמוד תורה, ומתחילים להתפלל, מה אנחנו בעצם עושים? יונקים מהנשמה אל הנפש. בסדר? זאת אומרת, יוצא שכך, שתהליך ההתוודאות שלנו הוא מלמטה למעלה. מה אני מכיר קודם? כן? אני מכיר קודם את הנפש שלי. כן, ילד קטן, אתה לא מתחיל להגיד לו, יש לך נשמה, אתה מבלבל אותו, אתה אורי, כן, אורי. אתה אומר, אתה חלק אלו כמימל, אתה זה. אתה אורי, אתה ילד טוב, יש לך, אתה, כן, אתה ילד צדיק, אתה לא עושה לו הבחנה, מבפנים אתה כזה, מבחוץ אתה כזה, יש לך נפש, רוח, נשמה, הוא לא עכשיו שם. ובמהלך החיים, אנחנו קודם כל מכירים את הצד החיצוני, אנחנו מכירים את המחשבות שלנו, את הרצונות שלנו, אנחנו יודעים שלפעמים אנחנו יותר טובים, אנחנו פחות טובים. אנחנו מכירים את העולם שלנו, אנחנו כן מתחילים להבין שוואו, לפעמים אני, אנחנו נקרא לזה יצר הטוב, יצר הרע, לפעמים אני עושה דברים טובים, לפעמים אני עושה דברים רעים, אבל אנחנו, מקשה אחת זה הצד החיצוני הזה שנקרא נפש. ככל שאדם גדל, ככל שאדם מתפתח, מתפתח העולם הרוחני. העולם הרוחני, כן, ילד מכיר אותו מלמעלה, ההורים ככה למדים אותו, תשמע, יש לי תורה, יש לי עשי טובים, יש לי מצוות, זה לא ככה זרם לו מהאישיות, הוא לא כל יום אחד קם הבוקר ורצה לעשות מצוות, אבל מפתחים לו איזה עולם רוחני שהוא אומר, שמע, מבפנים, יש לך קשר למשהו יותר עמוק, יש הקדוש ברוך הוא, והוא שומע את התפילה שלך, וכשאתה עושה מעשים טובים, אתה ממש עושה טוב בעולם, ואתה עוזר לעם ישראל. אתה מכניס לו מושגים שהם לא טבעיים, אבל הם כן שייכים אליו. אתה רואה שהוא, זה משהו מאוד מאוד משמח. ילד בשבילות, עם תפילה, או מצוות, או צדקה, ואפילו מצוות בן אדם למקום. זה הדבר הכי יקר בעולם, זה הכי טבעי בעולם. יחד עם זה, זה לא בא לו מעצם טבעיות הנפש, אלא מתחילים להכיר לו עולם רוחני. שהוא בעצם מלמעלה. זאת אומרת, ההתוודאות וההכרה שלנו היא מהנמוך אל הגבוה. לא יודע, אפילו לפני כן ילד מכיר קודם כל את הגוף שלו, נכון? אנחנו קודם מכירים את הגוף שלו, הוא יודע שהוא רוצה לאכול. ילד קטן, יש לו רק צרכים גופניים, נכון? אוכל, עושה צרכים. אבל מה זה אומר? זה שהוא הכיר את זה קודם, זה אומר שזה העיקר שלו? לא, ממש לא. זה אומר שכרגע אין לו מסוגלות להיפגש עדיין עם הרבדים העמוקים של עצמו. וטוב שכך. זאת אומרת, היכולת שלנו להיפתח אל עומק האדם שבנו היא הדרגתית. אנחנו נפגשים מלמטה למעלה. מלמטה למעלה. ולכן הרצית אומר, הנפש היא, סליחה, הרוח היא נמצאת בין הנפש לבין הנשמה. לאט לאט הנפש מתחילה לנוק ולהכיר, יש משהו גבוה יותר, יש משהו עליון יותר. למרות שבמשל מה ראינו? שהרוח באמת, מאיפה היא משפיעה? מהנשמה אל הנפש. בסדר? כי בעצם התוכן הרוחני נמצא בנשמה, אבל זה צריך להכיר אותה. אני לא מכיר את זה, אני לא, כן? זה מה שנקרא, רחב פיך ומלאו. את הצינור הזה שהוא בעצם בא מלמעלה למטה, אבל צריך לפתוח אותו מלמטה. כדי להכיר אותו ולהתוודע אליו, לתת לו מקום, ואז, כן, הנשמה לאט לאט ממלאת את הנפש. אבל זה ממש חזרה למושגים, נכון? הרוח היא תחנת המעבר, מה שרוצים להיות אמצעי. ולמעלה, ויפח באפיו, נשמת חיים. הנשמה היא בת מלך שמימית. הנה אפילו הרב הוציא את זה פה, מחבר לנו את המושגים של הנר"ן עם המשל של בת המלך והעירוני. נכון? העירוני שבנו, זה הצד היותר מוכר, זה הצד של הנפש. אבל אתה לא מכיר שיש בו אותה בת מלך שמימית. ושוב, אם אנחנו מזכירים את המשל ההוא, גם שם מאוד ראינו. מה הטעות הבסיסית של העירוני? לא להכיר את הנשמה, נכון? זאת אומרת, מאיפה אנחנו מתחילים את חוויית החיים שלנו? מהנפש. ואז, כשאדם עובר תהליך התפתחות רוחני, אם הוא עובר, אז הוא לאט לאט מכיר, יש שם קרות, כן, איזה קולות עמוקים. מה זה? למה אני שייך? למה יש לי רצונות עמוקים של טוב, של משמעות, של ערך? כן, פתאום לא מספיק לי כל היום רק שחק כדורגל ולא יודע מה, ואני מחפש איזה ערך, יש עולם רוחני, וככה אנחנו עושים את התהליך מלמטה למעלה. בתנאי שעברנו תהליך התבגרות, אם אדם עבר, אם לא עשיתי את התהליך ההתבגרות הזה, אני יכול להישאר פה. בסדר? למרות שכמו שאמרנו, בעומק של חיינו, ויותר מזה, בזהות של חיינו אנחנו הרבה יותר נשמה מאשר נפש. אבל בהיכרות אנחנו מלמטה למעלה, ושם אנחנו יכולים להתעקע. נדבר עוד מעט על הסגיעה הזאת. טוב. הנשמה בת מלך שמימית. מוסיף הרצית אומר, חטאים יכולים לפגוע בצד התחתון, בנפש. לפעמים ברוח, אבל הנשמה אינה מגיעים. תאורה היא שמימית, חלק אלוק הממעל. אז זו הוספה מאוד מאוד חשובה. כמו במשל שדיברנו על זה, שככל שהרוח היא פנימית יותר, היא נסתרת יותר, היא קשורה יותר למקור שלה, אז הנשמה נשאר תמיד חלק אלוק ממנה. והדבר הזה כמובן הוא יסוד הכי משמח בחיינו. הדבר הכי, הכי משמח שיש בתוכנו רובד כל כך עליון, כל כך טהור וכל כך שמור. שמור, אנחנו, וזה אני, זה שורש האני שלי. לא משנה בצד הנמוך של עצמי, כמה אני התרחקתי מהשורש הזה, השורש הזה נמצא שם כל הזמן. ומחכה לי שאני אפתח אליו, שאני כן, אלמד לינוק ממנו. וגם אם סגרתי את הדלת, אבל היא לא נסגרה באמת, תמיד אני יכול לחזור לשם. זאת אומרת, האדם הוא בעצם, זה האינסופיות שלנו. זה האינסופיות שלנו. זה נאמר, קראנו בהפטרת השבת, קובע השם יחליפו כוח. מאיפה החלפת הכוח? מאיפה היכולת הזאת להיות באינסופיות של גדילה ושל טוב ושל כן, התעוררות? כן, שם ההפטרה מדברת על אברהם אבינו, שזה כאילו, מי העיר ממזרח צדק? איך הבן אדם הזה פתאום מגלה בתוכו כאלה כוחות אדירים של תיקון ושל מוסר ושל מלחמה נגד הרשע? בפנים איזה מנוע אינסופי כזה, שככל שהוא מרחיב אותו, אז ייצר אותו כזה, כן, כזה שייכות לזה, מציאות עליונה אינסופית. אינסופית לא רק בטוב שבה, גם בעוצמה שלה, גם בגבורה שלה, גם ב... כן, הכל שם במקורו, הכל שם נשאר במקורו, הכל שם נשאר בתארתו. ועכשיו יש לנו עבודה גדולה. מכיוון שחטאים יכולים לפגוע בנפש. הוא אומר הרב ציודה על הרוח, איך הוא אומר? לפעמים. לפעמים יפגע גם ברוח, אבל הנשמה אף פעם. וזה אומר שפה נמצאת עבודתנו. והסברנו שזה בעצם הפער בין עולם הנשמה, שזה בעצם האור שבנו, לבין עולם הנפש, שהוא בעצם הגילוי של האור, הכלים של האור. איפה האור אמור להתגלות? בנו, באישיות שלנו, בכוחות שלנו, במחשבות שלנו, בקווי האופי שלנו, ברגשות שלנו. זה כבר עבודה. זה כבר עבודה. זה בלי עבודה... פה זה תלוי בנו. כמה פער יש בין הנפש לבין הנשמה? ככל שהפער הוא גדול יותר, אז ככה הנפש מייצרת לה איזו אוטונומיה, מייצרת לה עולם סגור, נסגרת מהטוב הנשמתי, והטוב הנשמתי הוא בעצם כל המקור של הטוב שלנו. כל המקור האלוקי שלנו הוא בנשמתנו. ככל שאנחנו מתרחקים מהנשמה, אז עוד נראה מה קורה לנפש, אבל היא נעשית הרבה פחות מחוברת אל הטוב שלה. כן, נעשית, כל הכלים האלה יכולים להישאר, יכול להיות מאוד, אדם מאוד חכם, מאוד אינטליגנט, מאוד כישרוני, אבל כמה אלוקי הוא יהיה, כמה מוסרי הוא יהיה, כמה טוב הוא יהיה, זה כבר קשור בקשר בין הנפש לבין הנשמה. וזה כל מהות האדם. כל מהות האדם זה החיבור הזה. כי כישרונות גדולים, כישרונות גדולים, וכישרון שכלי, כישרון אישי, כל דבר פה זה עולם ומלואו, עולם ומלואו, אבל הערך שלו נידון לא על פי האיכות החיצונית שלו, אלא על פי השאלה כמה איכות אלוקית הכישרון הזה מוציא לפועל, כמה טוב מוציא לפועל. כיוון שכישרון שהוא מאוד מאוד מפותח, אבל הוא לא יוצא לפועל בטוב, הוא מוציא לפועל הרבה פעמים רבדים מאוד מאוד נמוכים וסתמיים, או אפילו טמאים ומזיקים. כן, כן, דוגמה חריפה, אנחנו מכירים הרבה אנשים בעולם הזה שהם מאוד מאוד כישרוניים וכולם. יש בעולם הזה נטייה מאוד מאוד לא מוסרית להעריץ את העולם של הכלים. הוא מיליונר, והוא יודע לקלוע סל, והוא מאוד מאוד חכם, והוא מאוד מאוד עשיר, והוא מנהיג חברתי. אבל השאלה, מה המימד המוסרי שהכישרון הזה מוציא לפועל? האם בתוך הכלי יש אור? כן? מצוין, יודע לעשות הרבה כסף. מה עושה עם הכסף הזה? כלום? או לפעמים גרוע מכך. אז אין בזה שום דבר לראו להרצה ולהערכה. פוך, כישרון אדיר, שעושים איתו דברים נוראים. כן? בצורה הכי קיצונית, ראינו את, כן, גרמניה שמלחמת העולם השנייה, אומה מאוד מאוד כישרונית, מאוד חכמה. כן? המכונות ויסה הכי טובות. וגם תאי הגזים הכי טובים. זאת אומרת, כישרון שכלי, או יכולות צבאיות, או יכולות של מוזיקה, כן, טובי המוזיקאים, טובי המלחינים, זה כלי, זה לא אור. ואם הכלי הזה ישרת את האור, יוציא לפועל את האור, האור מתרחב על ידי הכלים. זה לא כלים סתמים, זה כלים נפלאים, בתנאי שהם מוצאים לפועל את האור. האור מתרחב על ידי הכלים. האור מתעשר על ידי הכלים. אבל כלים שלא מביאים אור, אז מביאים חושך. וכשמביאים חושך, אז טוב, טוב שבירתם מקיומה. אין הרצה לכלים מאשר הם. הכלים נועדו להוציא לפועל את האור, וזה מהות האדם, חיבור האור והכלים, חיבור הנשמה בנפש, בכוחות החיים. בסדר, שאלות הערות עד כאן? ככה, זה הכל די תזכורת, אני חושב, בעיקר על דברים שלמדנו, בשפה קצת שונה. כן, אז יותר נדגיש את זה, כן. אז קודם כל, רק עוד שנייה אחת, אני רוצה עוד דגש פה בארציודו, ואז אני אעבור לשאלה שלך. כשארציודו אומר, חטאים יכולים לפגוע בנפש, זה יותר מובן. מה הכוונה? שאנחנו יודעים שאדם מחשבות, יכולות להיות מחשבות טובות, ומחשבות הרסניות, רגשות, יכולים להיות רגשות טובים, ורגשות לא טובים, של מרירות, של קנאה, של שנאה, של פסימיות וכדומה. כל דבר, כל העולם של הנפש הוא בעצם עולם הכלים, וממילא, ככל שנרבה שם האור, אז הכלים האלה יהיו רגשות יותר טובים, מחשבות יותר טובות, ואלה גם אחר כך מעשים יותר טובים, ומידות כמובן, שזה נדגיש עוד בהמשך. זאת אומרת, כל עולם הנפש, זה תלוי כמה הנשמה תהיה בנפש, ומילא כמה אנחנו נעיר את הנפש הזאת, והכלים שבה יהיו הבאה של הנפש. מה הכוונה שהרוח יכולה להיות פגומה? נכון, הרציד אומר לפעמים, לפעמים. הכוונה היא ש... עולמות הרוח, שבעצם התפקיד שלהם, זה יניקה מהנשמה, גם הם צריכים להיות עולמות רוח נכונים ומדויקים. כן? יש עולמות רוח, ודאי שעולם הרוח שמוציא לפועל את הנשמה בשלמותה, אנחנו קוראים לו תורה. כן? זה הגדרה של תורה. עולם הרוח שמותאם לגמרי, להוציא לפועל את נשמת האדם בתוך חייו. כן? זה הגדרת התורה. זה העולם הרוחני של התורה. יש עולמות רוחניים, שהם יכולים להיות עולמות רוחניים משלימים. כן? דהיינו, מה שהטוב, שאדם לומד מתוך העולם, מתוך המפגש, מכל המדע השכלתי, אני יכול לפגוש את העולם המוסרי, גם מאנשים, גם אפילו, כן, לכן אל הנמלה, עצל, יש כל מיני תופעות בתוך המציאות שאני יכול דרכם, כן, לפתח עולמות רוח שהם משלימים, הם אף פעם לא יהיו מספיקים לכשעצמם, אבל הם ישלימו את התהליך הרוחני של התורה. מחשבות, איך להוציא לפועל את הטוב וכו'. אבל יש עולמות רוח שהם לא נכונים, לפעמים מעוותים אפילו. לפעמים אפילו, כן, עולמות רוח שהם יכולים להיות לא ישרים. לא, כן, למשל, כן, עולמות הרוח של עומדים עכשיו מול האסלאם, כן, אנחנו רואים דוגמה לעולם רוח מעוות. שמצד אחד הוא, כן, הוא מנסה להיות מקושר לאלוקים וכדומה, אבל כיוון שהוא מעוות והוא לא, אין, לא נדבר עכשיו למה וכולי, אבל כן, הוא לא לקח את עולם הרוח, הוא ניסה להעתיק, כן, רבדים מסוימים, אבל לא רבדים אחרים, אז נוצר פה עולם רוח, כן, שיכול להיות שיש לו גם רווחים, כן, מסוימים, אלמו מה שהיה לפניו, כן, פרעות שעוד לפני העולם של הדתות, אבל כיוון שהוא לא עולם רוח מדויק, אז גם היכולת שלו לספוג את העולם האלוקי ולתרגם אותו לחיים, מאוד מאוד חלקית ולפעמים אפילו מעוותת. יכול להיות באסלאם השיטתו, בנסרות השיטתו, במזרח, כן, וזה לא רק דתות, זה גם כל תפיסות רוחניות, שכשיונקים את תפיסה רוחנית צריך לבדוק אותה, צריך לבדוק מאיפה היא באה, האם היא סותרת את התורה או משלימה את התורה. יש גם עולמות רוחניים שיכולים להשלים, בעיקר עולמות נפשיים שיכולים להשלים, אבל יש גם עולמות רוחניים, כמו שהרב צבי אומר, שיש בהם גם מימד חוסם לאור האלוקי, וזה צריך, כן, דבר שצריך לבדוק כל מקרה לגופו, כן, אנשים שמבינים בזה וכדומה. הרבה שאלות כאלה שאומרים את הרב אבינר, יש שיטה כזאת, יש שיטה כזאת, היא טובה, היא סותרת התורה, לא סותרת את התורה. צריך אנשים כאלה, כן, שיש להם רוחב מאוד מאוד עמוק, כן, אנשי אשכולות כאלו, שהם גם תלמידי חכמים עצומים, גם יודעים לדעת איזה עולמות רוח אפשר לחבר לתורה ואיזה לא. בסדר? עד כאן?
כן. מה המקורות של מוסר אנושי כל דבר?
שמה?
מוסר אנושי.
מוסר אנושי הוא בעצם הבאה טבעית של מה שהנפש ספגה מהנשמה ללא עולם רוח פעיל. זה הגדרה של מוסר אנושי. זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי זה מראה שבאמת המערכת הזאת היא טבעית, אנחנו לא ממציאים אותה. זה שיש באדם המיית טוב, צמאון, הערכה לטוב, גם אם הוא עדיין לא, אדם לא, הוא לא מסוגל בעצמו, הוא רואה אנשים טובים, וואו, כזה הייתי רוצה להיות, או רואה מישהו אחר, איזה בן אדם זה. זאת אומרת,
זה נמצא בנו, זה טבעי לנו, אנחנו אוהבים את הטוב, מעריכים את הטוב, מעריצים את אנשי הטוב. אבל הדבר הזה, המושג הזה, הוא גם קצת מורכב, הוא גם קצת מסוכן. מדוע הוא מסוכן? כי אז האדם יכול לחשוב ולהסתפק באותו מימד של טוב שהוא כבר יכול לקלוט בצורה טבעית ולהגיד, הנה זה, זה עולם הרוח שלי. וכמו שאנחנו שומעים, לאו דווקא עכשיו בחדשות, אבל בחדשות היומיומיות, אנחנו רואים שרוח האדם הטבעית הזו, שהיא חשובה מאוחלו מזלזלים בה, כי היא מאוד משמחת אותם, היא רק מראה כמה טוב יש בפנים. אבל זה עולם שלא יודע באמת להוציא לפועל את כל המרחב הרוחני המלא, וממילא מה שהוא כן מוציא לפועל, אלה זרזיפים מאוד חלקיים של הטוב האלוקי, שממילא לא יכולים לעמוד כנגד סערת החיים ועוצמות החיים, עוצמות היצר ועוצמות האמביציות האנושיות השונות, ממילא עולם רוח כזה, הוא לא יוכל לבד להכניע, לנצח, לרומם את החיים. כן? אז אברהם אבינו כתוב, כליותיו לימדו אותו. זאת אומרת, הפעולם רוחני טבעי שהיה מכוון ממש לשורשי השורשים של הנשמה. אבל העולם איבד את האברהמיות הזאת, אולי יחזור אליה לעתיד לבוא. כן? ולכן זה המורכבות של מוסר אנושי מצד עצמו. כן? והוא, שוב אני אומר, זה לא דבר, זה לא יהיה נכון, וגם הרב לא מתייחס לזה ככה, לזלזל במוסר אנושי. הדבר יקר. כן, לפעמים אנחנו קצת בתור דוסים נותנים קצת, שטויות, בסדר, אז הוא אוהב להכין את החתולות, ביג דיל. לא, זה דבר יקר מאוד. ויחד עם זה, עכשיו להפוך את זה להיות קומת האדם, רחוק מאוד. רחוק מאוד, ומילא גם מסוכן מאוד, כי יש אלטרנטיבה, לפעמים יותר גרוע. כי הנה, עכשיו זה, זה, זה האדם מוסרי, המאכיל החתול. זה חשוב, זה ניצוץ, אבל זה ניצוץ מאוד מאוד חלקי של קומת האדם. לאן רצינו ללכת. אוקיי, זה בהקשר של מוסר אנושי. עכשיו מה שאלנו קודם, אני לא זוכר.
מה הפער
בין הנפש לנשמה? אז זה גם קשור לשאלה הזאת. המוסר אנושי הוא כן ביטוי לכך שיש פה איזה קשר טבעי. כן? יש פה איזה קשר טבעי. ויחד עם זה, פער עצום, עצום, עצום. יודעות מה? יש לי רעיון. בואו נקרא, כי לא סיימנו עד הסוף את רב חיים. יש לנו איזה חוב קטן מהסוף. ושם אנחנו קצת נעמוד על זה, כן? על הפער הזה. כן? אני מזכיר, זה נפש החיים של רב חיים וולוז'י, תלמיד הגר"א. אז ראינו איך הוא מסביר את המשל ואת מושגי הנר"ן מתוכו, ואז נשארנו במשפט שמתחיל, זה די האמצע שם, באדם הראשון. בואו נתחיל מאומנם בחינת הנשמה, יותר קל למצוא את זה, כי זה קראנו אומנם, אבל משם אני אתחבר. בסדר? אומנם בחינת הנשמה, פסקה האחרונה, זאת תהיה האחרונה, בסדר? אומנם בחינת הנשמה, היא הנשימה עצמה, שפנימיות עצמותה מסתתרת באלם ומוקורה ברוך כביכול בתוך נשימת פיו ודבר השמו, שאין עצמות מהותה נכנסת כלל בתוך גוף האדם. אז פה אני מזכיר, ויותר נבין את זה עכשיו, רב חיים מגדיר ככה, שהרוח מחברת בין הצד התחתון של הנשמה לצד העליון של הנפש. מה פירוש הדבר? פירוש הדבר עכשיו אני מבין יותר מדויק. הצד התחתון הכוונה, כמה שכבר חשפנו מהנשמה, זה לא מילוי האור שלה. כן? יש לנו עוד המון המון מה לחשוף, זה רק הצד התחתון של הנשמה. בסדר? צד אחד זה וואי וואי, מה אנחנו, זה רק כזה, לא, זה לא רק כזה, זה יקר מאוד. אחד עם זה, זה וואו, יש לנו חיים, אין סוף, אין סוף מה לנהוג, אין סוף מה לגדול. כן? הכל נמצא שמה, מחכה רק שניפתח אליו. והצד העליון של הנפש, שוב, זה אומר שהנפש כמה שהתמלאה, ואפילו האדם היותר מתוקן, ויש לו רצונות טובים, ומחשבות טובות, ומידות טובות, זה עדיין הצד העליון של הנפש, זאת אומרת, יש צדדים בנפש שעדיין לא לגמרי מוארים מהערת הנשמה, כי הפער פה הוא באמת גדול, הוא באמת עצום. אז כמה שענקנו, וחיברנו, ואדם עובד השם, וכו' וכו', זה עדיין מהצד התחתון של הנשמה, אל הצד העליון של הנפש. הוא אומר כך, ואדם הראשון, בסדר? קודם החטא, זכה לעצמותה. היה מישהו אחד שהיה פה קשר של שייכות גמורה. שכל הנשמה הייתה בהערה עצומה, וכל הנפש הייתה בקליטה עצומה, וממילא העירוני ובת המלך אצלו היו בחיבור עצום. וזה לא שהוא היה רק רוחני, הפוך. לא הפוך, אלא כל הרוחניות וכל הקדושה וכל הרוממות, אבל בחיים, ברגשות, בחיים מלאים, במידות, בעוצמה אדירה של חיים. קשר, קשר בין עליונים לתחתונים, זה היה האדם הראשון. זה מדרגת האדם הראשון. ובסיבת החטא נסתלקה מתוכו ונשארה רק חופפת עליו. הנה לנו פה הגדרה, ויש הרבה הגדרות מה על חטא אדם הראשון, יש הגדרות יותר שמסבירות את הצד התיאולוגי של הדבר, איך קורה דבר כזה, איך היה, יש דברים שיותר מסבירים לאן העולם ירד כתוצאה מחטא אדם הראשון. פה אנחנו מסתכלים על זה בהיבט הנפשי. מה קרה לקומת האדם מאז חטא אדם הראשון? אנחנו איבדנו את השייכות הטבעית בין הנשמה לנפש. כן? זאת אומרת, החטא יצר לנו פה בעצם, איזה פיצול אישיות כזאת, לא יודע איך לקרוא לזה, כן, איזה חומה פנימית בינינו. אז אנחנו אחר כך נקרא לזה בכל מיני שמות, יש לי יצר הרע, יש לי, רגע, אז מי אני, מה, כן, והתרצצו הבני בקרבה, אומר הרב קוק, זה התרצצות פנימית, שלפעמים אני בטוב, לפעמים אני ברע. בעצם, הנקודה היא שבצד החיצוני, בצד הנפשי, אנחנו הרבה פעמים בעצם נמשכים החוצה, ובצד הנשמתי בעצם בת המלך שלנו זועקת שנתבונן בה, נראה אותה, נחיה אותה, כן, נבין שהיא עיקר חיינו, אבל נוצר נתק גדול. נתק שעכשיו מצריך הרבה יותר עבודה, עבודת השם, עובד השם. עובד השם זה כלפי שמעיה, עובד השם זה יצירת שלום פנימי בתוכנו. זה בסוף מה שעבודת השם יוצרת. יוצרת את השלום הפנימי הזה בין הרבדים שהם האדם, בין הנשמה ובין הנפש. ובתוצאת החטא נסתלקה מתוכו, אגב, נוצר פער גדול מאוד בין הנשמה לנפש, ונשאר חופפת עליו. חופפת זה אומר, כן, עדיין אפשר להשתייך לנשמה, אבל זה כבר, אל תצפה שתקום בבוקר ישר, וואו, איך אני רוצה, תפילה, רוצה, כן, מצוות. זה חופף, אבל זה דורש עכשיו עבודה, זה עכשיו ככה, כן, דולה ומשקה, זה עכשיו דורש הרבה הרבה עמל כדי להחזיר חזרה את מישהו אנחנו, את קומת האדם העבודה הזאת שקצת מסדקה, כן? אז זה האדם הראשון, ואז הוא אומר ככה, לבד היה עוד מישהו, לבד משה רבנו עליו השלום. האדם הראשון, בהתחלה הוא נשמע רק האדם הראשון, אבל היה מי שהצליח לשחזר את המדרגה הזאת, משה רבנו עליו השלום, שזכה לעצמותה בתוך גופו, ולכן נקרא איש האלוקים. חזן אומרים על הביטוי הזה, משהו מבין, מה זה איש האלוהים, שנאמר לו משה רבנו, חציו איש וחציו אלוקים. חז ושלום הזה נשמע איזה הגשמה כזאת. הכוונה היא, החצי של האיש שבו, לגמרי ביטוי של החצי של האלוקי שבו. איש האלוקים. כן? אדם שכל הכלים שלו, כל כוחות החיים, כל מכוון איך לעשות את הטוב, האלוקי הכי טהור, בצורה הכי חיה, הכי תחתונה, הכי עולה וזית. זאת אומרת, ומשה רבנו מוסר לנו את השיטה. מוסר לנו את השיטה. זאת אומרת, תורת משה היא בעצם השיטה הבאה, כן, לחבר חזרה את החיבור הפנימי הזה בתוכן. בסדר? זהו, זה עיקרי הדברים, וככה, אז מה זה אומר? זה אומר שאנחנו, כן, שאנחנו באיזה סוג של פוסט-טראומה של קומת האדם, אבל אנחנו הולכים ומתקנים אותה, הולכים ובונים אותה. הולכים ובונים, הכוונה, קודם כל, יש מדרש כזה שאומר, אתם קוראים אדם. פסוק בישעיהו, אדם אתם קוראים אדם ואין אומות עולם קוראות אדם. מה הכוונה? שמי שנקרא עכשיו לבנות את קומת האדם הזאת, זה קודם כל עם ישראל, שייצר חזרה את דגם האדם, כן? האדם ש, כן, שהוא כל כולו ראשו בעולמות העליונים והופעתו בתחתונים. מתוך כך, בעזרת השם, כל האנושות יוכל לחזור להיות בני אדם, כן? בני אדם הראשון, כן? כמדרגה, אדם הראשון לפני כן. בסדר? שאלות, הערות? אוקיי, okay. בואו נראה את הקטע של אמונתיתנו, גם כן על המושגים האלו, גם הרב טל לוקח פה מספרים קדמונים, אבל גם כן אנחנו ממש נראה איך זה מתכתב ממש עם מה שלמדנו, וככה יותר מוסיף. אומר הרב טל, רוחניותו של האדם בנויה משלוש בחינות, נשמה, רוח, נפש. כן, זה אמונתיתנו חלק ה', נשמה, רוח, נפש. הנשמה היא הצד הרוחני העליון והמוחלט, יצירה אלוקית המוסיפה בעצמותה חיל ואורה. כן, כמו שאמרנו, מאגר של טוב, וזה נקודת השמחה והאופטימיות התמידית שלנו. אין יאוש בעולם כלל. למה אין יאוש בעולם כלל? כי אנחנו אלוקים, אנחנו בתוכנו אלוקים, רק צריך, כן, את העבודה לגלות, להיפתח לזה. לגודל, עליוניותה וכלליותה של הנשמה, אי אפשר כלל שתיכנס בשלמות בגוף. ממש ביטויים דומים לרב חיים. הכוונה היא, תמיד יש מה שעוד לא ספגנו ממנה. במידות, בטוב, באהבה, ביושר, באמונה, בגבורה, בכל האידיאלים האלוקיים. עוד לא. עוד הרבה הרבה מה לספור. גם אצל גדולי הצדיקים. אי אפשר להכליל את כולה. איפה? בכלי השכל והרצון. הקטנים להכיל את אור הדבקות והאמת העליונה שלו. רק מאיר ממנה אור בניצוץ השכל המורגש בגוף, כי לפי גדולתה אי אפשר לה להיכנס בכלי ולהיגבל בו. היא, נשמה, היא הסגולה הפנימית שבקרבנו. כשאנחנו מדברים על סגולה, תמיד אנחנו מדברים על אותו רובד שהוא האבסולוטי, המוחלט, העליון והשלם, שלא על פי מדרגתנו הגלויה, לא לפי הבחירה שלנו, לפי מה שקדוש הוא הטביע בתוכנו. היא הסגולה הפנימית שבקרבנו, שבמהותה הפנים פנימית אחת היא עם נשמת כנסת ישראל. פה הרב תם מוסיף לנו עוד מושג. אנחנו יודעים אנחנו לומדים בשיעורים של אורות, נכון? הכנסת ישראל, שהיא בעצם הנשמה הקולקטיבית של עם ישראל לדורותיו, נכון? ויותר עליונה מהנשמה הפרטית של כל אחד מאיתנו. זאת אומרת, היא בעצם המקור. ככל שאנחנו הולכים למעלה, אנחנו הולכים למקור יותר עליון. אז המקור של הנשמה הפרטית היא בעצם כנסת ישראל. כן, שכנסת ישראל היא המקור שלה, זה אור השם. כן? זאת אומרת, אנחנו בעצם לאט לאט מבינים שכך כזו שוך מופיע בעולם. איך כזו שוך מופיע בעולם? יש פה קומות כאלה עליונות. איך הם בסוף הפיעו לעולם? כשאני, מויש עליה קטן, עם הנפש, כן, והגוף, אני מבין שיש לי קומה יותר עליונה, ואני מחבר נפש בנשמה, אני בעצם מחבר את הנפש שלי לכנסת ישראל, ולאור השם, ואת זה אני מביע במידות שלי, במחשבות, במעשים וכו'. אני הופך להיות צינור. זאת אומרת, אור השם מופיע בעולם, על ידי מי שמחבר בתוכו את החיבור הזה. לא רק את עצמו הוא מאיר, הוא הופך להיות גילוי של אור השם בעולם. כנסת ישראל היא השכינה, אומר הרב דור. אותה השכינה שצריכה להופיע בעולם, איך היא תופיע? כל אחד הופך להיות צינור שם. צינור מיוחד, צינור ספציפי, שאין כם אותו. אוקיי? חזר. היא, נשמה בתארתה עומדת, בקדושתה המוחלט, נשמה שנתת בי תאוריי. הרב חוזר לנקודה הזאת המון המון פעמים. יש לו משפט שאומר, הדורות על זה צריכים להתחנך, על תארת הנשמה שלנו. כי זה מה שיתנו תמיד את הכוח להבין. אנחנו לא כפי מה שאנחנו בגלוי. אנחנו תמיד יותר גדולים, יותר עמוקים, יותר גיבורים, יותר צדיקים. וזה, תן לו, אופטימיות אינסופית כזאת, כן? קובע שמחליפו כוח. אמנם, עומדת היא בגניזה פנימית, בסתר המדרגה, כמו שראינו גם במשל, שהיא נסתרת ואין אורה גלוי בחיים. זה הנשמה. עכשיו עובר פה הרב טאו לצד התחתון, הנפש, היא הצד החיצוני של הרוחניות, הפונה אל הגוף, ומתגלה במבנה הפסיכולוגי, בכוחות, בחושים, בנטיות, במידות ובמזגים. בסדר? ממש הגדרה כן, מאוד מאוד ברורה, כן? הרוחניות בצד הגלוי שלה, הכוחות, הנטיות, האישיות, מה שמה. רוח היא הגשר המחבר את שני אלה. עכשיו פה תוספת חשובה. אומר הרב טאו ככה, ברוח, איך זה קורה? איך התוספת, איך הקשר הזה מתממש? איך הוא מתקשר? ברוח, בדרך ההכרה והלימוד, בסומרה ועשה טוב. במילים אחרות, תורה ומצוות. נכון? דרך ההכרה והלימוד, תורה שיוצרת הזדהות, כן, יוצרת קשר, ואחר כך אנחנו מתרגמים את זה לחיים, מצוות, סומרה ועשה טוב. ושני הרבדים האלה הם, אנחנו אחר כך נדבר על זה, יש גם תפילה, יש עבודת מידות וכו', בסדר, נפרט את זה יותר, אבל עולם הרוח הזה, הישראלי, הוא בעצם המחבר את החיבור הזה. על ידי הרוח, ממשיך הרב, באה הסגולה הנשמתית הגנוזה להופעתה בכוחות החיים, בנטיותיהם ובהרגשותיהם. לאט לאט, זאת אומרת, אדם שעובד עבודה רוחנית, איך זה אמור לראות? זה רוחני כזה? לא, אתה אמור לראות רצונות חדשים, עדינות, טוב, או, יש פה עולם רוחני. כן? איפה רואים את זה? אמהות ששולחות הבן שלהם אחרי 4 שנים בישיבה תיכונית לשיעור א', פתאום הוא חוזר אחרי כמה זמן בישיבה, שלום אמא, הוא למד לדבר, מה זה? רוצה שאני אשטוף כלים? אני בסדר הזה מתעלפת, כאילו. זאת אומרת, יש, מה סך הכל הוא עשה? למד בבטרה, שור שנגח את הפרה, או לא יודע מה, חזקת הבתים. אם זה עולם רוחני רציני, זה עושה פה תהליך שבסוף האור מופיע בכלים. אם זה לא מופיע בכלים, צריך עיון. לא יודע, הוא לא הולך לישיבה, הולך לאקדמיה. כן? זאת אומרת, זה לא תורה. מה הגדרת התורה? האור עכשיו ממלא את החיים. טוב, זה רק שיעור א', שעוד הרבה שנים, עד שהוא ילמד. שזה לא רק איזו התלהבות חד פעמית, הוא יוכל להיות ממש אבא שמשקיע יום ולילה, או אמא שמוסר את הנפש. על... וואו, זה הרבה הרבה עבודה רוחנית כדי לייצר כזה חיבור, וזה לא רק בפרט, זה חיבור לעם ישראל, וואו, הרבה הרבה עולמות הרוח שלה. אבל זה תורה. תורה, מה עושה? באה הסגולה הנשמתית להרגשות, לנטיות, כן? החיים, הוא כל מה חושב. לא, לפני כן הוא כל הזמן חשב, איך אני עושה יותר כסף? או מה בא לי? פתאום הוא חושב, איך אני עוזר לעם ישראל? ולא יודע מה, איך אני... מאיפה באות הרגשות האלה? זה עולם הנשמה, מתורגם עכשיו לנפש.
הרב, אבל הרגש של הרוח זה התורה
בעצם? כן, התורה, הוא אמר, התורה והמצוות, כלומר, הכרה, ואחר כך הוא אמר, סומן על הסתר, שזה יותר המצוות, בעצם לוחות את התורה כבר לא רעיונית רק, אלא לתוך החיים. כן? בסדר? אז התורה, כמובן תורה, כמובן כל עבודת השם של התורה, לא רק התורה בשדה לימודי, כל עבודת השם של התורה, כולל המחשבות, האמוניות, הכלליות, לימוד אמונה, עבודת המידות, תפילה, כל זה, זה מערכת רוחנית שלמה, שמה היא עושה בסוף, מה התרה שלה? לעשות לקדוש ברוך הוא נחת רוח בשמיים? ודאי, אבל למה זה עושה לו נחת רוח בשמיים? כי אנחנו מתמלאים מאורה של תורה. כי האישיות מתמלאת מאותו סתר המדרגה הנשמתי שבנו, את עצמנו אנחנו מוצאים אל הפועל. אנחנו פשוט משחררים את הנשמה מבית הכלא הזה, ואומרים, בואי תחיי, תמלאי אותנו, תמלאי את הרגשות, תמלאי את המעשים. זה נקרא חיים, יש בהם ריח, ריח גן עדן בחיים האלה. כשהחיים הם מצליחים להיות מובעים, חיים, קולחים, לא רק עולמות רוחניים, אלא ממלאים את האישיות, את הכישרונות, ואת האומנות, ואת החברתיות, ואת ה... ואחר כך בזאת השם את המדינה, ואת כוחות החיים, ואת... וואה, זה גן עדן, זה להחזיר את העולם לגן עדן. הרב בלייכר היה מסביר, הזכרנו גן עדן, זה ממש קשור לנקודה, הרב בלייכר היה מסביר מה זה גן עדן. גן עדן זה, העדן זה בעצם הצד העליון, הנשמתי, והגן, כל עץ מבטא את כוחות החיים. והאדם הראשון, מה הוא נשלח? לחבר את העדן אל הגן. כן, לחבר את הטוב האלוקי אל כוחות החיים. מה שאנחנו חכו ממשיכים, דיברנו במדרגת נר ראשון, חבר את הנשמה אל הנפש. כן? זה, ובעזרת השם שנעשה זה לא רק כפרטים, אלא לאט לאט, כחברה, כעם, אז באמת יהיה פה גן עדן, נכון? איזה עולם יהיה פה עם כל הרגשות, עם כל המעשים, עם כל, הכל יהיה מלא באותה הערה נשמתית. וכולם ישתפו לו גם את הכלים, זה יהיה כלים יותר. אבל בינתיים הכלים נוכלכים קצת. כן. כן. אני לא יודע, הוא לא מסביר. אני חושב, יש שלב מסוים שכתוב על כל עם ישראל שעמדו בהר סיני, פסקה זו המתם. והרבה הספרים מסבירים שפסקה זו המתם, זה היה פה איזה רגע אחד שכל עם ישראל היה במדרגה כזאת. אבל משה רבנו יכול לתת לנו תורה כי הוא כזה כל הזמן. אז אני לא יודע מאיזה שלב זה, אבל זה נשמה משוי, משוי מן המים. הוא ככה בכלל לא בספירה תחתונה של חיים, כן? אבל זכים, כן. אז מאז הוא רבנו. לרבנו למה? לידענות של תורה? לא, לחיים של תורה. כן, איך לוקחים את התורה וממזגים אותה בתוך החיים. אוקיי, וזה הגדרה חשובה. על ידי, הנה, על ידי הרוח, מתרומם את הנפש. זה המטרה. ואם הנפש לא מתרוממת משהו בעולם הרוחני הזה, לא יודע, אז תלמד מקום אחר. תעשי, אולי את צריכה למצוא את הרוח שלך. זה גם דבר שאולי ניגע בו בהמשך. כן, עולם הרוחני הוא מאוד מאוד מגוון, ואדם צריך, אין אדם עומד, אין לו כל שבו חפץ. מתחבר, אבל זה חייב לברר שזה פועל על החיים, שאני באמת משתנה לא תוך יום יומיים, אבל יש פה איזו עדינות כזאת, שעולם הרוח מרומם את הנפש, ממשיך עליה יותר, אור הנשמה. משום כך, במרחב הרוח נמצאת האישיות הבוחרת. הלב הוא משכן הרוח, בעיקר הבחירה וראשית יסודה, ובבחינת הרוח שהוא מדרגת האדם. כאן באה האישיות לידי ביטוי. דהיינו, מה יקבע את איכותו של האדם? בוא יותר נדגיש את זה. נשמה גדולה יש לכל אחד. הקדוש ברוך הוא יצר את זה, אמרנו, זה סגולי, סגולי הכוונה, זה יצירה אלוקית, כל יהודי יש לו נשמה, הרמב"ם אומר, כן, אדירה כמו משה רבנו. צד שני, יש את הנפש. מה נפש? כישרונות, וכל אחד יש לו עולם נפשי מדהים, וכמו שאמרנו, כלים, כל כלי הוא משהו אחר, וכל כלי, כל אישיות יש בה חן מיוחד, שאין בה אף אישיות אחרת, כמו שחז"ל אומרים, עוד בספר תורה. אבל עיקר האישיות זה האישיות הבוחרת, כמה אני מחברת ביניהם, כן? וזה מה שהרב אתה אומר פה, עיקר הבחירה הוא בבחינת הרוח, דהיינו, כמה אני מחליט לבנות פה, וכל הזמן לקשר את הנשמה אל הנפש. כאן באה אישיות לידי ביטוי, אני עצמי הבוחר בטוב, הוא משליט על אלה חייו, עדיינו על הנפש, על הגוף, את האידיאל של חפץ השם שמצוי איפה בנשמה, המרומם את כל מחשבותיו ורצונותיו, מידותיו ומעשיו. בסדר? אז בזה בעצם השלמה פה לדברים. גם שזה מושגים חדשים, אנחנו ככה תוקפים אותם מכמה זוויות כדי לאט לאט להתרגל אליהם. בואו ננסה ככה, לסכם לנו בכמה כללים מה שלמדנו, אולי טיפה לתת עוד כמה כללים בזה, ואם יש שאלות, בגלל עצמאים. עד מתי אנחנו? עד רבלה? מה? חמש דקות? כי אני בלי פלאפון היום. עוד חמש דקות. אז אני ככה, בואו נעשה ככה זה. קודם כל ככה, אמרנו, הטוב, עיקר הטוב, האיכות של הטוב שלנו בנשמה, משם אנחנו הולכים וחושפים אותו לתוך עולם הכלים. יוצא שהתהליך, קרא לזה המתוקן שלנו, הוא מהפנים החוצה. זאת אומרת, כמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו מכירים את עצמנו קודם כל מבחוץ פנימה, אבל כשאנחנו כבר בוגרים, חרוכנים, אנחנו בעצם מבינים שעיקר האוצר נמצא בפנים, ולאט לאט לומדים איך לחיות אותו, איך את הנשמה הגדולה הזאת, איך לחיות אותה בתוך החיים, איך, כן, לאט לאט לתת לה ביטוי, במחשבות, ברגשות, במעשים וכו'. מהפנים החוצה. זה אומר שכשאנחנו נותנים לנו את המיקוד האישיותי שלנו, עומק האישיות שלנו נעוצה בפנים, בטוב, נעוצה באור, לא בכלים. אנחנו אוהבים את הכלים, כי אנחנו יודעים שהכלים הם מרחיבים את גבולות האור, הם חלק מהאישיות שלנו. זה שקיבלתי כישרונות מסוימים, אופי מסוים, מידות מסוימים, מעולה. אבל אני מבינה, שעיקר האישיות, עיקר הטוב שלנו נמצא בפנים. הפנים מתגלה בחוץ. אבל כשאדם בעצם ממקד את עיקר האישיות שלו בממדים החיצוניים, פה בעצם קורה התהליך ההפוך. דהיינו, התהליך המתוקן, אם אנחנו אומרים, טוב, מה זה להיות עובד השם? זה לדע, אני פה, ואני רוצה ללמוד איך לחבר את האור שבכלים שלו, אני לא, אבל אני גם פה, ודאי, כל זה חלק ממני לגמרי. ואני לא מתכחש שאני אוהב את כל הכוחות, עד לגוף וכו', וגם עד לחברה, ועד לחיים וכו'. אבל אני בא מבפנים החוצה. מה קורה כשאדם לא מודע, כמו שאמרנו, לא עברת התהליך הרוחני, את ההתוודעות הרוחנית הזאת אלא בת מלך, אז אנחנו בעצם מכירים את עצמנו רק כאן, רק כאן. ופה קורה תהליך שהוא בדיוק תהליך הפוך. ככל שאנחנו, הנפש, מה שמאפיין אותה זה היא מקבלת, כאילו זה היא שייכת לצד המקבל, כן? יש בעולם צד משפיע וצד מקבל. הנפש היא סופגת, כמו ספוג כזה. אם היא סופגת מלמעלה, אז היא סופגת מלמעלה ומקרינה כלפי חוץ, ואישיות פנימית, כן, אישיות פנימית שמביאה מהאור שבה החוצה. אם היא לא מגירה את האור שבה, לאיפה היא סופגת? במקום לספוג מבפנים, לאיפה היא תספוג? מבחוץ. ואז בעצם זה נקרא נפש בהמית. מה זה נפש בהמית? שבמקום שהיא תקרין על הגוף את האיכות שלה, כן, אז העולם היצרי והעולם של התרבות החיצונית ושל כל ה... הכל מקרין עליה פנימה, ובעצם מייצר שמוקד הנפש זה דווקא במקום להיות בפנים, יהיה בחוץ. בנראות, בהחצנה, בצדדים היצריים, בצדדים ה... הכל נספג מבחוץ. וכשזה נספג מבחוץ, זה יוצר אטימות כלפי פנים. זאת אומרת, ככל שאנחנו, אם אני ממקד את האני שלי בפנים, האני שלי בפנים לא סותר את החיצוניות שלי, הפוך. אני רוצה להביע, אני אוהב את החיצוניות שלי, בעזרת השם, רוצה להביע את הפנים בתוך החוץ. אבל כשאני ממקד את עצמי בחוץ, ככל שאני יותר חיצוני, אני יותר נאטם פנימה. זאת אומרת, מי שכל העניין שלו, זה כל הזמן מה חושבים עליי, איך אני נראה, כמה הצלחתי יותר, מה הוא, בעצם זה מייצר מנטליות של נפש חיצונית, שממילא, זה נקרא עבירה גוררת עבירה, זאת אומרת, אני נגרר החוצה ונאטם פנימה. במקום לשייך את עצמי פנימה, ולבוא החוצה ממקום של הקרנה, לא ממקום של סיגה. אז בעצם התהליך המתוקן הוא מבפנים החוצה, והתהליך הלא מתוקן זה שבעצם הנפש לא יונקת מהנשמה, אז היא יונקת מבחוץ, כן? זה נאטמת כלפי פנים. בסדר? ואולי נקודה אחרונה, ובזה אנחנו נסיים, טוב, וזה צריך עוד להרחיב בהמשך, אבל עולמות האלו הם מאוד מאוד שונים. הנשמה, טוב, היא מושלמת, אבל כמה אמרנו שאנחנו רוצים לנוק ממנה. עולם הרוח, עולם הנפש, הם שני עולמות שמלווים אותנו כל הזמן. ואנחנו רוצים לדעת שאי אפשר לא להתעלם ולא לא להכיר את אחד מהם, כי שם קומת האדם. וגם אמרנו קשור לתקופה, אולי בזה אני אפתח בשבוע הבא, כי זה גם קשור לתקופה שלנו. יש התמודדות של עולם הנפש, יש התמודדות של עולם הרוח, יש את החיבור ביניהם. זה עוזר לנו מאוד להכיר שיש לנו את הרבדים האלה, כי אנחנו יודעים גם לתמרן ביניהם. אבל כשאנחנו רוצים להתבונן בהם, אנחנו יודעים שכשאנחנו מתבוננים בנפש מצד עצמה, אז לפעמים הנפש צריכה ריפוי מצד עצמה. עולם הפסיכולוגיה למשל, לא מתיימר לחבר את הנפש פנימה אל הנשמה, זה בכלל לא הנושא שלו. אבל לפעמים הנפש צריכה ריפוי מצד עצמה, כמו שלהבין גם הגוף לפעמים צריך ריפוי מצד עצמה. ועולם הרוח לא בא לרפא את הנפש מצד עצמה, אלא לחבר אותה לעולם עליון יותר. הרבה פעמים זה עצמו מרפא אותה. לא תמיד במקום, אבל הרבה פעמים רפואה מאוד מאוד גדולה לנפש זה שהיא מתרוממת על ידי עולם הרוח. ממילא הרבה מראים בישין שדבקים בה, הם כבר, כן, מתרפאים מעצם הרוממות הזאת של הנפש. אבל יחד עם זה, לפעמים כן צריך את הריפוי שלה מצד עצמה, זה עולה טיפה נרחיב את זה שם. יכול להיות מצב כזה. תמיד יהיה, באדם נורמלי, תמיד יהיה חיבור. זה המוסר האנושי. מצבים מאוד מאוד קיצוניים, כן? כמו הפראי אדם שנמצאים פה בעזה, יש ניתוק מוחלט בין הנפש לנשמה, ואז התוצאה היא בטן. והיא אפילו, למדנו, זה חושב באלול, שדיברנו, הבאנו את מקורות, שכשאדם ללא יניקה מהנשמה, היא יותר גרוע מבעל החיים. זה לא צריך להרחיב. נכון? אבל זה מצב לא נורמלי. בסדר? טוב.